ברשות מורנו ורבנו, אף על פי שאינו כאן, כבודו כאן, הקדוש ברוך הוא יחזק אותו ויתמיד בריאותו, שתמיד יוכל להשתתף פה, אתם יודעים שהוא אף פעם לא מחסיר. אפילו בשלג היה מגיע, תשאלו את הבנים של תמיר עליו השלום, בשלג הגיע, נתקע בדרכים, הכל, העיקר לא לוותר יום רביעי. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יחזק אותו, שהוא יוכל לבוא תמיד לפה. אנחנו נמצאים בחג החנוכה. חג החנוכה מתאפיין כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. יש כאלה שלוקחים את זה למסיבות, לוקחים עושים מסיבות, הלל והודעה. יש כאלה לוקחים את זה לחג האורים, חג האורות. יש פה קרוב, יש פה מה שנקרא של העברים, שמלמדים איך ללכת עם הקל. יש פה מי שמכיר יודע, פה בחולון. אז גם כן, זה החג שלהם, כי לוקחים את חג האורים כחג של אורות. יש כאלה, זה חג של סופגניות, משמינים, אוכלים הרבה. כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. אבל בהלכה מוזכר גם, יש בהיכלי הישיבות, בהיכלי התורה, מאוד מאוד מתחזקים בימים האלה. כמו שאתם עושים עכשיו, שבאים ללמוד תורה, מתחזקים מאוד מאוד בלימוד התורה בימים האלה של חנוכה. למה? כי היוונים רצו להשכיחם תורתך. רצו להשכיח ממנו, מאיתנו את התורה. ואנחנו משתדלים לחזק כנגד. אבל בהלכה יש משהו נוסף מאוד מעניין. כתוב בהלכה, זה מובא גם במגן אברהם, גם במשנה ברורה, גם מרן עליו השלום מור זקני בחזון עובדיה כתב את זה, נוהגים לתת צדקה. חג החנוכה נוהגים לתת צדקה. למה נוהגים לתת צדקה בחנוכה? מה קשר חנוכה לצדקה? איפה מצינו קשר בין חנוכה לבין צדקה? ואני חיפשתי הרבה. המשנה ברורה למשל כותב, נוהגים לתת צדקה ויש טעם לזה. הוא לא אומר מה הטעם. מה הסיבה? למה לתת צדקה? ויש טעם. חיפשתי הרבה. המחמדת ימים יש על פי הסוד כל מיני תיקונים שמתקנים בזה שנותנים צדקה בחולם בחג. יש ספר קדמון שכתב שבגלל שחנוכה באותיות אטבש, הגימטריה של האטבש זה צדקה, לכן נותנים צדקה. זה סודות, כל מיני סודות, כל מיני גימטריאות. אבל ההלכה, לא, מה הקשר בין... הרמב״ם כותב שיש חובה לתת לעני, מי שאין לו כסף, לתת לו נרות חנוכה. זאת אומרת, גבאי הצדקה שבכל עיר ועיר, צריכים לתת מעות שיוכל העני לקנות נרות חנוכה. והמגיד משנה שואל, למה? מה הקשר? למה? אז הוא אומר, זה דומה לארבע כוסות. כמו שבארבע כוסות, בליל הסדר, צריך לתת לעני, אז כל שכן כאן, שזה פרסומי ניסה. טוב, כך אומר המגיד משנה, כבר הקשו עליו הרבה הרב, מרן עליו השלום בחזון עובדיה, מביא בזה עריכות גדולה מאוד, מי שרוצה להסתכל שם. לא מצאנו באמת טעם, יש ראיתי כתבים, כמו בפורים, למה חנוכה בפורים, כל מקום חנוכה פורים זה ביחד, בגלל שנעשה נס, אבל כמו בפורים יש כל פשט יד נותנים לו, אז גם בחנוכה, מה הקשר? בחנוכה לבין פורים, פורים יש מצוות מתנות לאביונים, איפה בחנוכה מצאנו? ראיתי הפרי מגדים בתחילת סימן תפרש עין, כותב שעם ישראל התרשלו לפני המלחמה עם היוונים, התרשלו בשלושה דברים, תורה, עבודה וגמילות חסדים. היה רשלנות, לא כמו שצריך. ולכן היוונים התגברו. ואז כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו לנצח אותם, אז הם היו צריכים להתחזק באותם שלושה דברים, שזה תורה, עבודה וגמילות חסדים. לתת להתחזק בתורה, עבודה זה תפילה, מה שאנחנו נוהגים, הוא מביא את הבח. הבח כותב את זה לגבי העבודה. שעם ישראל התרשלו בעבודה של הדלקת הנרות, ושל עבודת בית המקדש, ולכן כל המלחמה והנס היה דווקא בבית המקדש, בשמן זית, בכל הזה, כי זה היה עניינו, ולכן הוא כותב שלכן צריכים להתחזק בדברים האלה. אבל גמילות חסדים לא מוזכר בבח, זה המצאה של הפרי מגדים. לכן הוא אומר, יש עניין גדול איפה המקור שלו, לא יודע, אבל ככה כתב הפרי מגדים. אז יש עניין גדול, כתבו, כל הפוסקים כתבו את זה, לתת, רבנו חיים פלאג'י כותב את זה מפורש, לתת צדקה לעניים, רבי חיים פלאג'י כותב לעניים תלמידי חכמים, כך כתוב, הוא כותב שם שהיה מנהג ללכת לרבו לתת כסף צדקה בחול המועד, בחנוכה. כך כותב רבנו חיים פלאג'י. אז לכן בספרים מוזכר שלתת צדקה בחול המועד, בחנוכה. דרך אגב, מאמר המוסגר, אשריו של מי שזוכה לתת צדקה למקומות נכונים. הנה מקודם עשו לנו פה הגבאים, עשו פה מכרז על הדלקת הנרות, וזה הולך לישיבה, שהוא ישיבה קדושה, אבל סתם דרך אגב, רק דרך אגב, לפני חודש היה לנו בבית הדין, איפה שאני בירושלים, היה לנו תביעה מעניינת, ואני מספר לכם את זה לא בשביל לרחל, אלא בשביל שתבינו כמה צריך להיזהר בנושא של צדקה. היהודי ראש כולל הזה יום אחד קיבל טלפון שאחד מבני העיר הוא יושב בבית סוהר וצריך לעזור לו להוציא אותו מוקדם, אבל בשביל להוציא אותו מוקדם צריך איזה אישור מהראש כולל. אז הראש כולל אישר שהוא מכיר אותו ושהוא חזר בתשובה והוא משתדל וכו', וישחררו אותו מהבית סוהר. זה שיצא מבית האסורים בא לראש כולל, ככה מספר הראש כולל בדיון. אומר, אני חייב לך את החיים שלי, אתה הצלת אותי, הוצאת אותי מבית הכלא. אבל אין לי כסף, אני עני מרוד היום, אין לי שקל, איך אני, איפה אני אעזור לך? אבל יש לי דרך לעזור לך. אומר לו מה? אומר, אני יש לי ברכה בידיים. אתה נותן לי כסף, נותן לי 10 שקל, תוך חודש אתה מקבל 15. אתה נותן לי 1,000, תוך חודש אתה מקבל 1,500. ככה עושה כסף. אמר, איפה? יש לי עסקים, אל תשאל. אמר לו, אתה ככה, באמת? כן. אמר לו, באמת, הכולל שלנו המצב מאוד קשה. אמר לו, כן, אז אני יכול לעזור לך. כמה אני? בסך הכל 6,000 שקל, תקבל 9. ככה, טוב. נתן לו. הוא אומר, הראש כולל, הייתי באמצע ללמוד, לא רציתי שיפריע לי, הוצאתי מהכיס איזה פתקה קטנה ככה, פתק כזה קטן, חצי קרוע, כתב לו שמה, אני פלוני, חייב לך, טוב. אחרי 3-4 ימים, הוא אומר, תשמע, העסקה הולכת חבל על הזמן, יש עוד עסקה. בקיצור, לא יעלה אתכם חבל על הזמן שלנו, עבר במשך חודש, לקח ממנו 100, לפי הראש כולל אומר 180 אלף שקל. הבטיח לו שיחזיר לו 250, אולי אפילו יותר. זה עסקאות. והכל בחודש, כן? בחודש. נתן לו הכל בכל מיני פתקים כאלה קטנים, בלי ערבות. לא כתוב כלום. ככה נתן לו. ואחרי חודש אמרנו, תתחיל לשלם. מה? הוא תתחיל לעשות, תשחק איתו משחקים. מה תבע אותו לבית הדין? הוא מספר בבית הדין, מספר את כל זה, והרב איש מסתכל עליו בבית הדין. הוא אומר, תגיד לי, מה? זה כסף של ציבור. זה כסף של צדקה? איך עשית דבר כזה? לא היה לו מה לענות. הוא אומר, אני תמים. הוא אומר, אולי כבוד הרב, כולם פה מסכימים שאני דפוק. ככה מספר ראש כולל על עצמו. אמר לו, הרב בית הדין, מחילה, אני לא חושב שאתה דפוק. הוא אומר, לפחות הרב אומר שאני לא דפוק. הוא אומר, לא, אתה הרבה יותר מדפוק. טוב, זה במאמר מוסגר, מסכן מי שנותן כסף, והכסף הולך מי יודע לאיפה. זה כסף של צדקה. זה באמת צריך לדעת לאיפה נותנים ולתת מקומות ראויים ולצדקה אמיתית שבעזרת השם הכסף ילך לעניים ולמה שצריך. אנחנו נדבר היום על נושא של צדקה, אבל להרחיב אותה קצת, האם יש מושג של רכישת מצוות או מכירת עבירות? שמעתם פעם על המושג הזה? לקנות מצוות, אנחנו רוצים הרי לאסוף מלא מצוות, למה אנחנו בעולם הזה לא הרבה זמן, זמן קצר, מי יודע. אז אנחנו רוצים לאסוף כמה שיותר כדי לבוא לשם עם משהו. האם יש מושג כזה של מכירת עבירות ולהבדיל אלף אלפי הבדלות לקנות מצוות? יש מושג כזה או לא? מה אתם אומרים? יש? 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 איפה? תביאו לי ראיה. וואי. וואי, בזה אתה מביא לי ראיה? אני רוצה ראיה, אל תביא לי סיפורים. מחלה? מה אתם משווים בין מחלה לבין עבירות? עבירות? איפה ראינו? טוב, אני מקווה שאנחנו נספיק להשיב גם לך וגם לו. השאלה הזאת נשאל בה רבנו משה אלאשכר. מי זה היה רבנו משה אלאשכר, מישהו יודע? הוא היה מגולי ספרד, לפני 473 שנה. הוא היה דיין בקהיר, במצרים, וגם בירושלים. הוא נשאל בשאלה הזאת, למה? היה יהודי אחד, שהיה אוהב לצום. כל שני וחמישי, היה צם. יש כאלה צמים בשקט שאף אחד לא יודע. יש כאלה שמפרסמים את הצום. הוא היה צם, כולם ידעו שזה צם כל שני וחמישי. יום אחד בא אליו איזה מישהו, הוא אמר לו, תשמע, אני לא יכול לצום, אני יש לי בעיות וזה, אתה מוכן למכור לי את הצום? אמר לו, כן. אמר לו, כמה את הצום של שבוע שעבר? אמר לו, כן. הצום שלפני שבוע? אמר לו, כן. יופי, כמה עסקים? סגרו עסקה, שילם לו כסף. באו למערם אל אשכר, אל רבנו משה אל השכר, שאלו אותו אם זה נכון, אם אפשר לקנות את המצווה הזאת, את הצום או לא. אמר לו, אני חיפשתי הרבה בספרים, ולא מצאתי. אבל מצאתי תשובה לרבנו היי גאון. מי זה היה רבנו היי גאון? הוא היה בנו של רבי שרירא גאון. הוא היה סוף תקופת הגאונים, האחרון שבתקופת הגאונים, והוא היה לפני 950 שנה. אתם יודעים, ככל שאנחנו הרי מתרחקים מאדם הראשון, אנחנו, יש ירידת הדורות. אם אנחנו מדברים על מישהו מלפני 950 שנה, זה מלאכים, זה לא בהשגה שלנו בכלל. אז הוא כותב, רבנו היי גאון, הוא נשאל, הוא כתב כזה דבר. דברים אלו דברי הבל שאין לסמוך עליהם. אני מקריא לכם בפרט, בכוונה מהכתב, בגלל שכל מילה שלו זהב. כל מילה שלו זהב. הוא אומר, מי שמוכר מצווה, זה דברי הבל שאין לסמוך עליהם. למה? הוא אומר, הרי הפסוק אומר בהזקל, צדקת הצדיק עליו תהיה. רשעת הרשע עליו תהיה. אז הוא אומר, איך אתה רוצה להעביר מצווה או צדקות, דבר שבן אדם עשה דבר טוב מאחד לשני? צדקת הצדיק, עליו תהיה. ואם הוא רשע ועשה עבירה, עליו תהיה. איך אתה רוצה להעביר את זה? היחשוב, אומר רבנו היי, כי מתן שכר של מצוות, דבר שיסאהו אדם בחיקו וילך, כדי שייתן זה מתן שכרו. אז הוא אומר, כי אם אתה חושב שמצווה זה דבר ששמים אותה בכיס? לא. אתה יודע מה זה אומר? כיתות כיתות הן שמקבילות פני שכינה ומקלסים לפניהם שבח ואומרים לצדיק, כשצדיק, כשבן אדם עושה מצווה והוא עושה מצוות, הוא עולה לשמיים, אומר כיתות כיתות של מלאכים עומדים ואומרים לו, עלה למדרגתך ועמוד ממחיצתך, אתה הוא שכבשת יצריך ונשאת מסע המצוות ולא נטית להנאה המצויה. אתה הלכת, כולם הולכים, עכשיו יש להם זמן, מטיילים ברחובות, עושים כל מיני מסיבות, אתה הולך, יושב, לומד, אתה הולך, עושה מצוות, בוא, אתה מגיע לך עכשיו להתקרב לריבונו של עולם, בוא, ממשיך, עזבת את אהבתך, סבלת עול יוצריך, סיגפת עצמך ביראתך, אתה בוא ותקבל שכרך, מה השכר? תהנה מזיו השכינה. אומר לנו רב היי גאון, זה שכר של מי שעושה מצווה. כמו שאמרו חכמים, מרגליו ועומד רב, העולם הבא אין בו לא אכילה, ולא שתייה, לא פריה ולא רבייה, לא מסע ולא מתן, שם לא עושים כסף. מה עושים שם? צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. מה עושים שם? נהנים מזיו השכינה. זה השכר שמקבלים. אז שואל רב היי גאון, תגיד לי, זה הדבר שמקבלים, אפשר למכור אותו בכסף? מוכרים דברים כאלה בכסף? לכן אומר רב היי גאון, וזה השוטה שמחר תעניתו, השוטה הזה שהלך מחר את הצום בכסף, אכלה כלבה לשירותה. מה זה אכלה כלבה לשירותה? אומר, התענית שלו לא לשם שמיים. זה שהוא עשה הצום, זה שהוא צם, זה לא היה לשם שמיים. למה הוא צם? כי הכלב אכל אותה אוכל. אז אין לו אוכל, אז הוא צם. ככה מתייחס אל הצום שלו. אומר, לא רק שהוא לא יקבל שכר על הצום שלו, הוא גם יקבל עונש שהוא זלזל ככה בצום. בתענית שלו. כך כותב רב היי גאון. ולכן אומר רב היי גאון, כי עשה שם שמיים פלסטר, הלך למכור את הצום בכסף. מוכרים צום בכסף? תענית, אתה צמת לריבונו של עולם, להתחזק, אתה הולך מוכר את זה בכסף, אתה תקבל על זה עוד עונש. נו, אז למה אתם לא קופצים ושואלים? נו, מה עם השכר וזבולו? מה יעקב עשר? מי אמר? יפה מאוד. אז אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אם היה בפרשת השבוע של יעקב ועשיו, אז הייתי נכנס לזה ומספר לכם בדיוק איך היה שמה, ויש בפוסקים עריכות גדולה מאוד איך הוא מכר לו את הבחורה. אבל בחורה זה לא מצווה, בחורה זה מציאות, ויש איזה דיון גדול, וזה לא פשוט בכלל איך הוא עשה את זה. לא פשוט בכלל יש איזה דיון גדול, אבל מצווה, למכור מצווה, הרי אנחנו יודעים שיש מושג של שכר וזבולון. מה זה שכר וזבולון? מה זה שכר וזבולון? שכר מי הוא? תמיד חכם יושב לומד תורה. זבולון עושה עסקים. איך כתוב שם? לחוף עוניות ישכון. הוא הולך עושה, מביא מחוץ לארץ, מסין, מביא מלא סחורות, מלא זה. הוא לא יכול ללמוד, אין לו זמן. אז מה יעשה? נותן כסף לישכר, הישכר לומד בשבילו, ואחר כך מקבלים חצי חצי. עושים מסע ומתן, שותפות, אנחנו שותפים. אתה שותף איתי במסחר, אני שותף איתך בלימוד. נו, מה זה? זה לא כסף, זה לא לעשות. מה? ואם ימכור לו את הצום לעתיד לבוא? אה? חס ושלום לומר דבר כזה. מי אמר לך את זה? לא חס ושלום לומר דבר כזה. אתם רוצים שאני אכנס לשיעור של שכר וזבולון? אני אכנס לשיעור של שכר וזבולון כתוב. כתוב מפורש בספרים. שאם שכר הוא עברי חשוב, תמיד חכם. הרי מה קורה? תחשוב, מגיעים למעלה בשמיים. כתוב בספרים הקדושים שלפעמים יש לבן אדם סבל נורא והיום. הוא יושב ליד כל הצדיקים שם, והם יושבים ומדברים בלימוד, והוא לא מבין כלום. הוא לא מבין כלום. למה? כי הוא לא למד. אז הוא יושב שם, והם מדברים, הוא חושב מדברים סינית. עושים פלפולים וזה וחידושים, הוא לא מבין מה הם מדברים אלה. אומר, בשכר וזבולון, מי שנותן כסף לתלמיד חכם שילמד, כאילו הוא בעצמו למד. וכשהוא יגיע לשם, הוא יבין כמו אותו תלמיד חכם שיושב ומבין. עד כדי כך, זה מעלה של שכר וזבולון. שכר וזבולון זה כאילו בעצמו למד. זה לא בכאילו. ולכן כתוב ששכר וזבולון לא עושים סתם עם אברך. לא עושים עם מישהו שיושב לומד עכשיו חומש שניים מקרא, או לא יודע מה. עם מישהו שפותח עכשיו יקוט יוסף, מתחיל לקרוא. לא. עם תלמיד חכם גדול שיושב וכותב תשובות, כדי שאתה תהיה ברמה שלו. כך כותב איגרות משה, כך כותב מנחת יצחק. ככה עושים משכר וזבולון. לוקחים תלמיד חכם מובחר, משובח, שהוא עבר את מה שהוא צריך ללמוד בשביל עצמו, ועכשיו הוא לומד בשביל אחרים, בשביל להרביץ תורה. זה ישכר וזבולון, וזה בשביל מה שאמרתי. אבל ישכר וזבולון זה באמת לקבל את המעלה של אותו ישכר שלומד. אבל אם אנחנו רואים שבישכר וזבולון אפשר לעשות הסכם שותפות, אז למה אי אפשר לעשות הסכם שותפות במצוות? אבל מי שאמר, אמר יפה, מישהו פה אמר, אומר אבי גאון, יש הבדל גדול בין לעשות מצווה, לעשות הסכם לפני, ולעשות הסכם אחרי. אומר אבי גאון מאוד יפה. אומר, כאשר אתה נותן לתלמיד חכם כסף, בשביל שהוא יוכל ללמוד, לא שאתה עושה לו עסקאות במצווה, אתה מוכר לו את המצווה. זה שהוא צם זה בגלל שהוא יודע שיש לו יישוב הדעת, שיש בבית, הילדים יכולים לאכול, והאישה יכולה להכיל אותם, ויש שם כסף, אז הוא יכול לעשות מצוות. אומר, אם אחד נותן כסף לבעל קורא שישב ויקרא לציבור, אז הוא נותן לו מראש, כי הבעל קורא הזה יכול לקרוא יפה, ויש לו זמן. למה? כי הוא עכשיו רגוע, הפרנסה שלו רגועה. אז הוא אומר, בן אדם, הרמה כותב את זה מפורש. שולחן ערוך ביורד היה סימן ושמם בב. אומר, הרמה גם משכר וזבולון, לא שייך לעשות כסף, לעשות מסחר, אחרי. תבוא, תגיד תמיד חכם, אני בא לשלם לך עכשיו, על כל החודש העבר, אנחנו עכשיו כבר בסוף כסלב, נכון? בוא, קח כסף, כל כסלב שלי, חצי חצי. אין דבר כזה, אומר הרמה. לעשות הסכם של כסף, של לימוד תורה, זה מראש. למה? אותו רעיון. אתה תשב, תלמד. יהיה לך רוגע נפשי. בשביל זה אתה תלמד, אתה תלמד לזכותי. אבל אי אפשר למכור למפרע על מה שלמדתי כבר. כך כותב הרמה, ביורד היה סימן רשמים בב. אותו דבר גם אומר אבי גאון, זה המקור שלו. אולי גם הרמה לזה התכוון. אומר אבי גאון, כאשר אתה עושה לפני, אתה נותן לו כוח לעשות את המצוות, יש לך זכות במצווה. למה? כי הוא יכול בזכותך לעשות מצווה. אבל חידש לנו פה אבי גאון, חידוש עצום. אבי גאון מחדש לנו שאפשר לעשות הסכם גם במצוות ולא רק בלימוד תורה, אבל בתנאי שההסכם יהיה מראש ולא למפרע על מה שהוא כבר עשה. אבל הדברים של אבי גאון הם חידוש גדול, וראינו שיש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. יש הנשיא מוולוז'ין, שמעתם עליו? יש לו שו"ת שנקרא משיב דבר. הנציב מוולוז'ין נשאל, היה איזה אחד עשיר. העשיר הזה הלך, עשה הסכם עם איזה יהודי, יש לפעמים אנשים צדיקים או נראים צדיקים שיושבים בפינה בבית המדרש, וזה יש להם גם מגמעת כזו מיוחדת, הם נראים כאלה זה, היה איזה עשיר אחד הלך, אמר לו, נצא כאן תמיכת המצוות. אמר לו, בסדר, מסכים, מחר לו. זה העשיר היה מבסוט, יש לו מלא מצוות, הוא יבוא לשמיים, מלא וגדוש, מלא מצוות. בלילה הלך לישון ככה עם חיוך על השפתיים, והוא חולם חלום. את כל החלום הזה הוא בא מספר למחרת לרב נציב מוולוז'ין. הוא אומר לו, חלמתי חלום בלילה, אמרו לי, אתה אדם פשוט, אתה כלום. אז מה, אני לא מוכן? מה, אני קניתי מצוות כדי להיות בבא, לא בשביל להיות איזה אדם פשוט. אמרו לו בשמיים שהוא אדם פשוט. אז הוא בא לפני הנציב מוולוז'ין, ובחר לו, אמר לו, אני רוצה לחזור בי, אני רוצה שתגיד להוא, שיחזיר לי את כל הכסף. אמר הנציב מוולוז'ין, אתה צודק ב-100%. למה? שכר וזבולון זה משהו מיוחד שהתורה נתנה, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, הסכם מיוחד רק בתורה. למה? הרי האיש עסקים, הקדוש ברוך הוא יודע, שלא שייך לעולם בלי אנשים שיעשו עסקים, בלי אנשים שיעשו, שיהיו חקלאים שיביאו ירקות ופירות, ובלי אנשים שיקצרו את החיטים ויהיה קמח בשביל הלחם, ובלי כל מה שצריך, חייבים אנשי עסקים. לכן אמר ריבונו של עולם, אני נותן לכם מתנה מיוחדת בתורה, מתנה מיוחדת. איך יהיה החקלאי והסוחר הגדול מסין? מה יהיה עליהם? איך הם יוכלו ללמוד? הם לא יכולים, הם צריכים לעסוק במסחר. יש להם שעה בערב, עושים קובעים איתים לתורה, בראבו, כל הכבוד, חייב. גם מי שעושה יששכר וזבולון, חייב לקבוע עיתים לתורה, זה משהו אחר. אבל הוא צריך ללמוד כל היום, בתורתו יגיע יומם ולילה, רוצה ללמוד כל היום, אבל הוא צריך לעסוק בעסקים, מה יעשה? אז הוא עושה הסכם יששכר וזבולון, זה מתנה מיוחדת שהתורה נתנה, שהקדוש ברוך הוא נתן בתורה. איפה הוא חידש לנו את זה? זבולון לחוף אוניות ישכון, יששכר חמור גר עם יושב אוהלים, עושים הסכם ביניהם, יששכר וזבולון, אני לומד תורה בשבילך, אתה עושה עסקים בשבילי, נגמר הסיפור. זה חידוש מיוחד של יששכר וזבולון, במצוות איפה מצינו את זה? תעשה מצווה, מה בעיה? אתה עושה עסקים, בינתיים תעצום, מה יש? אתה עושה עסקים, תעשה מצוות, מה יש? במצוות אין את החידוש הזה אומר המשיב דבר. זה רק בנושא של תורה. אז ראינו באמת מחלוקת בפוסקים, האם יש מושג של מכירת מצוות או לא. יש ספר שנקרא תוכחת מוסר. הספר הזה חיבר אותו המהרש"א. מי זה היה המהרש"א? מכיר את הסיפור, אני רואה אתה מחייך. טוב. זה ספר הזה, מהרש"א. מי זה היה מהרש"א? מישהו יודע? בשמואל מה? מה? לא. זה מהרש"ל. איך? אידלש. היה, קראו לו רבי שמואל אידלש. מה זה אידלש? מה זה אידלש? אשכנזי אני יודע, אבל מה זה אידלש? אידלש זה איידל. איידל זה שם של בת. מה זה רבי שמואל הזה, קראו לו שם של בת? אם, לא, זה דודה שלו, כך כתוב בספרים. למה על שם דודה שלו? למה כתוב בספרים הקדושים שהוא היה קרוי על שם דודתו. דודה שלו קראו לה איידל. למה הוא היה קרוי על שמה? בגלל שהיא הייתה נותנת לו כל הזמן כסף, עושה לו אוכל שיוכל לאכול. הייתה נותנת לו כסף שיוכל ללמוד. אז בגלל זה נקרא על שמה. היא כל הזמן דאגה לו שהוא יושב ילמד. אז הוא אומר, אני המהרש"א, לומד תורה בזכותה. אז אני קורא את שמי עליה. בדרך אגב, המהרש"א יש לו במסכת שבת, פרק שלם שהוא לא כתב על זה חידושים. למה? הוא כותב, כשהגענו לפרק הזה, אני הייתי צריך לנסוע ליריד לעשות מסחר. אז לא יכלתי. הוא אומר, למדתי בדרך, אבל זה לא ראוי להיות כתוב בספר. אז לכן על הפרק הזה אין חידושים. זאת אומרת, היה גם איש עסקים, וגם היה גאון עצום, שאין מי שלא לומד את הספרים שלו, אין מי שלא לומד את התורה שלו. יושבים, לומדים, יש... מרן מורסקני עליו השלום כתב פעם מכתב לבן שלו, כשהבן שלו הרב דוד יוסף היה בגיל 7-8, אז הוא כתב לו מכתב, אם היה בחוץ לארץ, יש לי את המכתב, הוא היה בחוץ לארץ, אני לא זוכר איפה, בניו יורק, לא זוכר איפה הוא היה, עם הרבנית, הוא כותב להם מכתב, לא היה טלפונים, לא היה זה, אני מבקש ממך להתמיד בדף היומי, לא יעבור עליך היום בלי שתלמד דף היומי, ותלמד את זה יחד עם המהרש"א. המהרש"א אין דומה לו. אין, כל מי שלומד גמרא, פותח מהרשע. מה זכה מהרשע? איזו זכות עצומה. ומה זכתה דודתו? איידל הזאת, שכל מי שלומד, אומר איידל, מהרשע, רבי שמואל, איידלש. איזו זכות זאת. אז המהרשע כותב בספר שלו, תוכחת מוסר, מספר שם סיפור, בתחילת הספר הוא מספר שם סיפור מפחיד. סיפור מפחיד. זה כתוב בתוך ספר של גדול בישראל, זה לא כמו סיפור מתח, או סיפור שמובא בספרי חסידות, ככה, של זה, להלהיב את הלבבות. זה סיפור. אז הוא מספר סיפור מדהים. היה פעם שני שותפים בבדים, כן? מסחר של בדים. היו שני שותפים. יום אחד נודע להם שבכפר הקרוב, שם יש איזה גוי אחד, שהוא היה סוחר הכי גדול של הבדים, שמת. בגלל שהוא מת, הבדים נמצאים במחסנים, ומוכרים אותם בזול, כי רוצים להתפטר מהם. כן? אז הם אמרו, בואו, אנחנו שותפים בבדים, אולי נעשה עסק טוב, בואו ניסה לראות את הבדים. ויצאו לדרך, לקחו את הכרכרה, את העגלה עם הסוסים, יצאו לדרך לראות את הבדים. הגיעו לשם, נכנסו למחסן, בודקים את הבדים, עוברים בד בד, תשמע איזה בדים משובחים, איזה יופי. והתחילו להתבלבל, מה ניקח? את הבד הזה, את הבד הזה, את הבד הזה. באה גברת, האלמנה, הגויה, נכנס לשם, רואה שהם מתלהבים, אומרת, אתם יודעים מה? אני אעשה איתכם עסקה. קחו את הכל בגרושים, רק שאני אתפטר מזה. אני לא יודעת, אני לא עוסקת בבדים, אני לא יודעת למכור. קחו אתם, תשלמו לי כמה גרושים, קחו את כל הבדים. אלה קפצו על המציאה, איזה יופי. ריבונו של עולם, איך דאגת לנו, תודה לך ריבונו של עולם. קונים את כל הבדים. יאללה, מתחילים להעמיס. העמיסו על העגלה, רואים, לא הגיעו לחצי ממה שיש. העגלה מלאה, עד אפס מקום. אין מקום. מה עושים? אמר השותף אחד קראו לו רובן, השני קראו לו שמעון. אומר רובן לשמעון, תשמע, זה לא שייך ככה. אני אשאר פה לשמור על הסחורה בלילה. אתה תיקח את הסחורה שאיתך, סע על העיר. תפרוק סחורה, תבוא מחר בבוקר לפה, נמשיך לאמיס. אמר לו, תשמע, רעיון, יאללה. רובן נשאר במחסן, שמעון יצא לדרך. זאת הגויה חיכתה ששמעון ילך. הלך שמעון, הלכה דווקא במחסן. הלו, הלו. רובן פותח לה, כן? אומרת לו, מה אתה הולך לישון במחסן? זה יפה ככה. בוא תשן אצלי בבית, איזה בניין יש לי, איזה וילה, איזה מיטה, עם איזה מזרוני לטקס, עם הדברים הטובים, מה אתה הולך לישון לי במחסן? אומר לה, לא, אנחנו אנשים פשוטים, אני מספיק לישון פה על הרצפה, שם קצת בדים, לא טוב לי. לא, לא, בעלי, לפני שמת, לימד אותי, כשבא אורח, מכבדים אותו. מכבדו יותר מגופו. וואה, אתה צריך להיכנס אצלי בבית. לא, 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 מה, מתבייש. לא, כן, כן, לא. בסוף עלה אצלה לישון בבית. ואתם יודעים מה זה, אין אפוטרופוס לעריות, וחטא. בלילה חטא. מחרת בבוקר, בא החבר שלו, איזה מבסוט, שמח, זה שמעון, שמעון בא. בא לקחת את שער הסחורה, כולו מחייך, רואה רובן, פניו כשולק דירה. איזה פרצוף, איך? כולו ככה, אמרו לו, מה קרה? רובן, מה קרה? לא משנה, לא משנה. מה קרה רובן? שום דבר, שום דבר. שמעון עוד פעם, רובן, זה לא יפה, אנחנו שותפים. שום דבר, שום דבר. מעמיסים את כל הסחורה, גמרו להעמיס את הסחורה, ויוצאים לדרך לעיר. זה שמעון, כל הדרך רוקד, שער, וואי וואי וואי. ורובן, אמרו לו, רובן, מה זה? למה ככה? אמרו לו, שמעון, די, אתה חופר, תעזוב אותי. רובן, שמעון, שמעון. בסוף הוא אומר לו, טוב, נגלה לך את הסיפור. ככה וככה היה המעשה. חטאתי בלילה. אמרו לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מזה אתה עושה עסק? תראה איזה סחורה קנינו, תראה כמה כסף עשינו, תראה אנחנו הולכים להיות עכשיו מיליונרים, אתה עושה עסק, עזוב אותך, ריבונו של עולם אוכל, נגמור. וזה, רובן ממשיך ככה, הפרצוף שלו, כולו בוכה. ושמעון מנסה לפייס אותו, להרגיע אותו. בסוף הוא אומר, שמעון, שמעון, אומר לרובן, רובן תקשיב, אני מוכן לעשות איתך עסק. אני מוכן לקנות ממך את העבירה. בסדר? אומר לו, מה, כמה אתה רוצה שאני אשלם לך? אומר לו, תגיד אתה. אומר לו, שמעון, אתה יודע מה? אני מוכן לתת לך את כל הסחורה, את כל החלק שלי בסחורה, כך. רק תעזוב אותי עם העבירה הזאת. קח את העבירה, וזהו. אומר לו, יאללה, עשינו עסק, תקעו כפיים, יופי, קניתי ממך את העבירה, זה מבסוט וזה מבסוט, זה מבסוט. ירד לו עול, זה מבסוט, אומר, זה משוגע, חבר שלי, את כל הסחורה שלי. וזהו לדרך. עברו ימים. מי נפטר? ראובן נפטר. הלך לבית עולמו. יום אחד, שמעון בחלום הלילה, מגיע אליו ראובן. אומר לו, אל תשאל. אני הגעתי לבית דין של מעלה, ושם אומרים לי, חטאת. אני אומר להם, אני? בחיים שלי לא. אומר לי, כן. אומר, לא, לא יכול להיות. אומר, בוא נפתח את הספרים, נראה. מתחילים את הספרים, אומרים, לא, אתה קנית משמעון. קנית משמעון. לא משנה, ראובן משמעון. קנית משמעון את העבירה. אז ראובן אומר לו, אומר להם, לא. אני רק עשיתי בשביל לפייס אותו. לא הייתי רציני, זה לא היה באמת. אומר לו, אין דבר כזה, אתה קנית. לא, כן, לא. אמרו לו, אתה יודע מה? אין בעיה. תביא לפה גם את שמעון, גם את ראובן, שניכם תבואו לפה לבית דין של מעלה, נעשה בדיקה. אז זה בא, אומר לו, אתה מוזמן ללמעלה. אמר לו, מה מוזמן ללמעלה? טוב, בבוקר קם, אמר, זה חלום, עכשיו ידברו, עזבו אותי. בלילה עוד פעם, בא אליו בחלום. אומר לו, אתה מוזמן. הוא הבין שזה לא העסק. לפני שזה יבוא פעם השלישית ויקח אותו באמת, הלך למערשה. וזה כל זה כתוב שם בספר. בא למערשה, אומר למערשה, כך וכך סיפור המעשה. חטאתי, עביתי, אבל מכרתי את זה. די! אמר לו המערשה, אתה יודע, יש הלכה בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב, שאם יש שניים, אחד תובע את חברו, לאיזה בית דין הולכים? זה רוצה לבית דין של האשכנזים. זה רוצה בית דין של ספרדים. זה רוצה איפה יש דיין מקל. זה רוצה דיין מחמיר. איפה הולכים? אומר, הנתבע, הוא מחליט. אתה יבוא אליך היום בלילה. מי זה היה? ראובן או שמעון? יבוא השני, יבוא, יגיד לך, תבוא. תגיד, לא, הולכים אחר הנתבע. אני רוצה לבוא לבית הדין של המערשה. וזהו. וככה, תבוא אליי, אני אסדר. תגיד לו, אני קובע תאריך. כן? נגיד, ראש חודש אדר, באים אליי לבית הדין, ואנחנו נדון ביניכם. כך היה. בלילה בא אליו השותף. אומר לו, אתה מוזמן, בית דין שמעלה. אומר לו, תשמע, הולכים אחר הנתבע. ולכן, ראש חודש אדר בבית הדין של המערשה. תבוא אתה. הסתלקה לה הרוח, לא חזרה. הגיע ראש חודש אדר, והמערשה ציווה להודיע בכל בתי הכנסיות, שכולם הוא רוצה שיבואו לבית הכנסת. כולם! ובאמת, בית הכנסת היה מלא מפה לפה. אנשים, נשים וטף. בפינה של בית הכנסת, אמר המערשה, תעשו שם וילון גדול, להסתיר, שלח את המזכיר של בית הדין, את השמש, לקבר של אותו שותף, תגיד לו שהוא מוזמן לבוא לדין. וכך היה. המערשה יושב בראש, עם עוד שתי דיינים איתו, ופונה ליד כל אנשי העיר, לשותף, לזה שחי, אומר לו, בכבוד, מה התביעה שלך? מה קרה? מה הסיפור? אז הוא מספר לו את כל הסיפור. הוא אומר לו, אני כך וכך, הייתי שותף, ונסענו בכפר, ובלילה, ומחרתי את העבירה. הוא פונה לנשמה שנמצאת מאחורי הבילון ואומר לה, מה יש לך להגיד? הוא מספר שכל בני העיר ישבו שם, צמרמורת אחזה אותם, שומעים קול מאחורי הבילון, צועק ובוכה, ואומר, אני בבית דין של מעלה, ואומרים לי, אנחנו רוצים לתבוע אותך על עוד עבירה, ואני לא עשיתי את זה, ולא התכוונתי, ולא זה, ולא זה. אמר שמע את שני הצדדים, ביקש הפסקה, תיעץ עם שני הדיינים, אומר, רבותיי, עשית מחירה? קנית אתה נשמה את העבירה? אי אפשר לחזור. הקניין היה קניין, אין חזרה. אני מוכן לעשות דבר אחד, שכל בני העיר פה עכשיו שנמצאים פה, יתפללו ויעשו תיקון לזה שנמצא פה חי, לכפר על העבירה שלו, ותיקון לזה שנמצא מאחורי הווילון, לכפר על מה שהוא עשה, עשה זלזל ככה קנה בעבירה, אבל עשית קניין, הקניין הזה נגמר. כך כתוב בספר תוכחת מוסר למהרש"א. הסיפור הזה מובא בספרי השו"ת, בספרי שאלות ותשובות. גם שו"ת מחנה חיים, גם שו"ת מהרש"א, מביאים את הסיפור הזה ודנים. אומרים, הרי אנחנו אמרנו מקודם, גם רב הגאון, גם ישיב דבר, יש עוד הרבה פוסקים שאומרו שאי אפשר לקנות עבירות. אי אפשר למכור עבירות. אי אפשר לקנות מצוות. אז איך פה היה הסיפור כך? הם כותבים תשובה, אין למדים ממעשיות. זה התשובה שהם כותבים. אבל זה סיפור קשה. כי אחרי שבא מהרש"א ומספר לנו סיפורים כאלה, אין למדים ממעשיות. אבל חיפשתי בספרים ומצאתי משהו מעניין אחר. יש מרן החידה בברכי יוסף ומביא בספר מעבר יבוק רבנו אהרון ברכיה דימודנה. ספר מעבר יבוק מספר סיפור אחר. מספר שפעם היו, אתם מכירים הראש, שמענו על הראש, כולנו יודעים. הראש היה לו בן, קראו לו רבי יעקב. רבי יעקב הוא בעל התורים. היה לו עוד בן, איך קראו לו? איך? רבנו יחיאל. אז כתוב בספר מעבר יבוא כך. שני חכמי קדם, רבנו יחיאל בן הראש ורבי שלמה עשו שותפות. מה עשו שותפות? שיחלקו ביניהם בעולם הבא כל שכר מצוותיהם. הם היו שניהם צדיקים, באמת צדיקים. וכל אחד חשב שהוא פחות צדיק מחברו. והוא משתדל לעשות, היה ביניהם איזושהי תחרות. והם אמרו, אנחנו רוצים להגיע... אז זה אומר לו, לי יש יותר, זה אומר לו, לי יש פחות ממך, וזה אומר לו, לא, לי יש פחות ממך, אבל אין בעיה, בוא נעשה עסקים. נגיע למעלה, נעשה חלוקה חצי חצי, שווה בשווה. אמר לו, בסדר, עשו עסקה. חצי חצי, חולקים, שכר המצוות שווה בשווה. טוב, מת רבי שלמה. ורבי יחיאל עבר על פניו. כך כתוב מעבר יבוק. כשעבר רבי יחיאל על פניו, היו כולם הלוויה, כולם עומדים מסביב למת. רבי יחיאל הרים לו את הטלית ואומר לו, בשלמה, תזכור מה שהבטחת לי, את העסק שעשינו. וכתוב כך, וכל הקהל ראו איך שרבי שלמה גיחך ויהי לפלא. כולם מביאים את זה, הנה, מעבר יבוא כתוב, שזה צחק עליו, הוא כבר נמצא בבית דין שמעלה עכשיו, נכון? עולה לשם, חייך, יאללה, אתה חושב פה יש עסקים למעלה? למטה תעשה עסקים, למעלה אין עסקים. גיחך, והיא לפלא. כך כתוב בספר מעבר יבוק. וזה, כמו שאמרנו מקודם, שאי אפשר לעשות עסקים במצוות. אין מושג כזה של מצוות עסקים. חיפשתי עוד. מצאתי בספר הדרשות של רבי יהושע, אבן שועב. מי זה היה? היה תלמידו של הרשב"א, חברו של הרדב"א, לפני 700 שנה. והוא מביא את אותו סיפור בדיוק עם שתי מילים שינוי. בואו שמעו את הסיפור שכתוב שם. הוא כותב כך. שמעתי מרבותיי שהיה מעשה בדורות עברו בשניים שהסכימו שיעסוק האחד בתורה והשני בפרקמטיה. וקראו לו רבי יחיאל ורבי שלמה. וכשמת רבי שלמה בא רבי יחיאל והרים לו את הטלית ואמר לו רבי שלמה תזכור את העסק שלנו. והרכין בראשו להודות על העניין. שמעתם? אותו סיפור עם טיפה שינוי. מה השינויים? שינוי ראשון זה היה הסכם מסחר וזבולון. זה לא היה מכירת מצוות. שינוי שני שהוא אמר לו אני מסכים, אני זוכר. אז הבנתם למה לא למדים ממעשיות? כי מילה אחת תשנה את כל הסיפור. מילה אחת. שמי שכותב את זה לא מדייק, תשנה את כל הסיפור. לכן אין למדין המעשיות. אז מה אנחנו חוזרים להלכה? בהלכה מה כתוב? אין מושג כזה. אז שאל אותו פה, זה, מי פה שאל? אומר ספר חסידים, זה לא כתוב ברבינו חיים פלאג'. אולי רבי חיים פלאג' מביא ספר חסידים. ספר חסידים כותב, דרך אגב, לפני ספר חסידים, הברכי יוסף כותב שהוא נשאל באחד, הוא מביא ספר אש דת. ספר יש דת חיבר אותו רבי חיים אלפנדרי. רבי חיים אלפנדרי הזה היה לפני 450 שנה בקושטה, ורוב הכתבים שלו הוא היה כותב הרבה תשובות וזה, הכל נשרף. הוא חיבר שוט מוצל מאש, מה שנשאר מהאש, זה ככה ספר דק כזה, ככה מה שנשאר מהאש, זה מוצל מאש, הוא חיבר. אז יש לו גם ספר שנקרא אש דת, והברכי יוסף מביא אותו, והוא נשאל באחד שמחר את סעודת הלוויתן. כן? היה אמר, מה זה סעודת לוויתן? יבוא המשיח, סעודת לוויתן, שור הבר וזה וזה, מחר את זה מראש, יאללה, קח את זה, תביא לי כסף, אני צריך כסף בכיס. כן? אז הוא מחר את זה, אמר אש דת, דבר רוחני לא שייך בזה מכך וממכר, וראוי להענישו ולהקותו שזלזל בסעודת הלוויתן. כך כותב בספר אש דת. אומר, לא שייך מושג למכור דבר רוחני. פה אנחנו מדברים פה על דברים רוחניים. אז איך אתה רוצה למכור דבר רוחני? איך אתה רוצה למכור? לכן הוא אומר, אין מושג כזה. אותו דבר גם ספר חסידים כותב, על, אומר שאחד שחולה, שיש לו מחלה, אומר כך, אני שמעתי מאדם גדול שראה בעיניו גוי שמחר המחלה והמוכר נתרפא. זאת אומרת, יהודי שמחר לגוי את המחלה שהייתה לו, הוא מספר בעצמו ספר חסידים, שהמוכר נתרפא והגוי נהיה חולה, ושיקח את זה, שימותו כולם. כן? דרך אגב, יש ספר אורח צדיקים. אתם מכירים את הספר הזה? ודאי. בוא, איך מי לא יכיר? זה ספר של חכם סלמן עליו השלום, שבספר הזה שם יש סגולה, שהוא כותב לעושים שעושים לחולה, וגם כן שם עושים, לא מוכרים את המחלה, אלא עושים כל מיני שטרי חוב, בשביל גם כן להעביר את המחלה. ומי שרוצה יעיין שם, הוא כותב, ועשינו את זה בתאריך זה, ובתאריך זה, ובתאריך זה, והצליח. כך כותב חכם סלמן בעצמו על התיקון הזה של החולה. אז הספר חסידים כותב שמוכרים את המחלה לגוי. אז התקשר אליי יום אחד מישהו, הוא אומר לי, כבוד הרב, איך עושים את זה? אתה בבית דין, שמעתי, אתה דיין, איך עושים את זה? איך אני עושה? מה, כסף, שטר, מה, חזקה, מה אני עושה? איך עושים את זה? אמרתי לו את הברכי יוסף הזה. דבר רוחני, אי אפשר לעשות את זה בקניין, בשטר. זה דברים סגוליים. כן? זה דברים סגוליים. תשלם לו כסף, שיקח את המחלה, הוא וכל המשפחה שלו. זה לא משהו הלכתי, שאתה יכול לבוא ולהגיד, תעשה שטר, אני קניתי, אני מכרתי, זה, כן, כסף, שטר וחזקה. זה לא הולך ככה. זה, פה, זה, עושים את זה, זה עניין סגולי שהוא מוכר לו. מי לוקח את הכסף? הגוי. ומי מוכר? היהודי. תגיד לי, אתה פעם ראית שעושים מחירה שאותו אחד גם מוכר וגם משלה? הבנת? זה לא עסק עמי, זה בשביל הסגולה, אומר לך ספר חסידים, ככה עושים. טוב, נחזור לענייננו. אבל מה, אני רציתי לשמוע ממכם, עוד מעט יעשה פה הגבאי, יעמוד וימכור נרות, נכון? אתם יודעים, אתם כל שבוע פה, אני לא נמצא פה. לא רק נרות, הוא עומד כאן הגבאי, בשבת, ומוכר עליות, נכון? מוכר עליות או לא? איך הוא מוכר מצוות? מוכר פטירת האחד? מוכר. איך מוכר מצוות? אם נגיד שלא חל מחירת מצוות, אז איך חל מצוות? איך הוא מוכר את המצוות? אה? נו בסדר, אז יש לך בעיה, למה זה רוצה וזה לא רוצה? תעשה סדר ביניהם, אבל איך אתה מוכר מצווה? שליח של מה? נו. אז איך מוכר מצווה? איך אתה מוכר מצווה? אני שואל, איך מוכרים מצווה? אלא החיבוב מצווה. מה פירוש? תסביר לי. אה, יפה. אתה אומר שהוא לא מוכר את המצווה בעצמה, את העלייה, אלא את זה שהוא מחבב את המצווה. יפה אמרת, יפה, יפה, יפה. אבל, האמת, בספרים כתוב דברים אחרים. וזו באמת שאלה מאוד מעניינת. למשל, דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, אין לנו הרבה זמן להאריך. אבל יש בשוט ארץ צבי. מי זה ארץ צבי? קראו לו רבי אריה לב פרומר. אריה, צבי אריה לב פרומר. מי זה היה? עליו השלום, הוא היה ראש ישיבת חכמי לובלין, אחרי מהר"ם מלובלין, ומה שמם הגרמנים רצחו אותו בשואה. קראו לו רבי אריה לב רומר. אז הוא נשאל, היה שאלה כזאת. בזמנם שמה, בחוץ לארץ, היו מוכרים את העלייה של ארבע פרשיות בחודש אדר לאותו אחד, מראש. היו בחודש שבט, כן? דופקים, בסוף חודש שבט דופקים על הבימה, מי רוצה לקנות ארבע פרשיות? היו קונים את כל ארבע פרשיות. כשהגיע פרשת זכור, הגבאי עמד למכור לא את זכור, כי זכור כבר מכור, עמד למכור את שאר העליות, משלים, ושישי, יסוד, וחמישי, וכל. מחר הכל, פתאום זה שקנה את המפטיר, את זכור, הוא ככה כולו מתרגש ולומד את ההלכות, הוא צריך לכוון ולהוציא את החובה, וזה וזה. פתאום הוא רואה מי עולה למשלים? אח שלו. זה הקים כל צעקה. אומר, רגע, מה מכרתם לאח שלי? מה, אני לא יוכל לעלות אחריו? הרי שולחן ערוך אומר שאסור לעלות אח אחרי אח. זה עין הרע. אני לא יוכל לעלות? מה זה צריך להיות? איך מכרתם לאח שלי? ומאומה גדולה בצעקות. אז באו, היה הרב של בית כנסת, הרב רומר. אמרו לו, מה אומר כבוד הרב? מה נעשה? מכרנו לזה ומכרנו לזה. מה נעשה? אז הוא שואל, מה זה המחירה הזאת? הוא קנה את זה? הוא לא קנה? מה זה הקנייה הזאת? איך קונים? הוא קנה את החיבוב מצווה, אז מי קנה קודם? למי ניתן את החיבוב מצווה? לזה או לזה? איך נעשה? אז הוא מתחיל לומר, אולי הוא קנה חלק בספר תורה, אולי זה קנה חלק, אז אח שלו לא יבוא לקנות אחריו. בקיצור, הוא התחיל לעשות שם פלפול. האמת, יש, אתם יודעים יותר טוב ממני, חזון עובדיה, מורס קני, מרן עליו השלום, ובחווה דעת, וזה גם, האמת שזה כל הפוסקים דנו בזה, הוא מביא את זה בצורה יפה. איך בכלל עושים מחירות בשבת? מי יתיר לעשות בשבת? לעמוד ולצעוק? זה 10 שקל, זה 20 שקל, זה חי, זה 101. איך אתה מוכר בשבת? ריבון העולמים, שבת, שבת קודש, מדברים רק דברי תורה, מדברים קודש. איך עושים את זה? עושים מחירות. נו, אז מה, בשביל שלא יריב מותר לעשות לעבור עבירה? בשביל שלא יריב. תמכור ביום חמישי, תדפוק, אנחנו מוכרים ביום חמישי. איך עושים בשבת? אז נו, אתה רוצה, אתה מבין, אתה רוצה לעשות בוכתה לבית הכנסת, אז אתה מחפש, אף אחד לא יהיה. איך עושים את זה? הבנתי. איך עושים את זה? אז הוא אומר דבר פשוט. וזה הולך על מה שאתם אמרתם, אבל בצורה קצת שונה. מה דבר מאוד פשוט? וזה כל הפוסקים אומרים את זה. אומרים, זה לא קנייה של מצווה, זה נדר של צדקה לבית הכנסת. מותר לנדור בשבת צדקה? בוודאי שכן. אין שום בעיה לנדור צדקה. בשבת ודאי אפשר לנדור צדקה. אין שום בעיה לנדור צדקה בלשבת. אז הוא אומר, זה נדר של צדקה לבית הכנסת. נדר של צדקה אפשר. לכן זה שצועק 30, לכן המשנה ברורה מביא, וראיתי גם בספרי הספרדים, זה מובה. המשנה ברורה מביא שהיו חסידי אוסטרייך. היום אין אותם. היום יש כל כך הרבה אדמו"רים, אוסטרייך עדיין אין. אז זה אוסטרייך, חסידי אוסטרייך, בגלל שהם היו אנשים באמת חסידים, היו צדיקים באמת, אז כל מי שהיה מוציא מהפה שלו מספר, כן, היה אומר חי, אומר פעמיים חי, היה נותן, אפילו שהוא לא זכה בסוף, היה נותן, למה? כי אם זה נדר, אז הוא אומר, יוצאתי מהפה שלי, חי, זה נדר, נכון? אני נזהר. אנחנו לא נוהגים כך, למה? כי זה נדר על תנאי. אבל הם, מראש היו חסידים, אז היו אומרים, נדרתי נדר, אני נזהר, אני לא רוצה לזה. לכן, החסידי אוסטרייך ככה באמת היו נזהרים. לכן הוא אומר, זה נדר, זה לא שמחרתי, זה לא קנית עלייה. יפה אמרת, נדרתי נדר לבית הכנסת, ובשביל שלא יהיה בלגן בין הציבור, אז לכן מי שנודר הכי הרבה, הוא יקבל. ראיתי באמת, יש, אתם יודעים, בישיבות, יש בראש השנה ובשמחת תורה, לא מוכרים את העליות בכסף, או את פתיחת ההיכל בכסף. למה מי יש לו שם כסף? אלה שם כולם עניים, בחורי ישיבה, מה יש להם? אז מה מוכרים את זה? מי לומד יותר? בדפים. מי לומד יותר? אז היה כנראה איזה בית כנסת אחד, זה סיפור אמיתי, היה בית כנסת אחד, כנראה אנשים שם לא, חמש שקל, שלוש שקל, זה לא שווה את זה. אמר הגבאי, מוותר על הכסף שלכם, אני מוכר את זה פה את העליות בדפים. היה אותו שבת, היה אורח שם, אותו חג, היה אורח שם בבית הכנסת, איזה גביר גדול, היה מבסוט מהרעיון, מוכרים בדפים, איזה יופי, בא אחרי זה, אחרי התפילה לגבי, אמר לו בשקט, תקשיב, אני כל כך התפעלתי, אני כל כך התפעלתי מזה שאתם מוכרים את זה בדפים, אני על כל דף שלומדים, 5 שקל. בסדר? אמר לו בסדר, סגרנו עסקה, היה מבסוט. אבל זה היה איזה אחד שמה, קנה 950 דף. אתם יודעים מה זה 950 דף? טוב, עבר כמעט שנה. זה המסכן הזה שקנה בא לגבי. אמר לו, מחילה, מחילה. כן, מה מחילה? אני אדבר איתך משהו אישי. לקח אותו הצידה, אמר לו, תשמע, אני קניתי את העלייה ב-950 דף. עוד לא הגעתי ל-100. מה אני אעשה? מה אני אעשה? אמר לו, תקשיב, אני, בתור גבי, יש לי זכות למחול לך על הדפים. אבל יש מישהו שתורם על זה 5 שקל על כל דף. את זה, את ההפסד של הכסף, אני לא מוכן לוותר. תשלם את הכסף, במקום אותו יהודי, אני מוכן. זה סיפור מעשה שהיה, באו לשאול, מי צודק. יש עוד הרבה סיפורים שהיו בנושא הזה של עליות, זה לא נגמור, אבל הרעיון של עלייה זה לא שמוכרים מצווה, אלא מוכרים את האפשרות, את החיבוב מצווה, איך לעשות מצווה, וזה לא מחירה אמיתית, אלא זה נדר, ומי שנודר, הוא זה שזוכה במצווה. לא, 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 נדר של צדקה. וגם של צדקה, גם של צדקה, יש על זה הלכות גדולות מאוד. הוא מאיר נכון, וצריך להיזהר. נדר, לא כל נדר של צדקה, נדר לעניים, לא בטוח שמותר בשבת. נדר לבית הכנסת, לבית מקדש מעט, כמה שזכור לי, זה מה שהותר בשבת. לכן, לא כל נדר מותר, הוא צודק. לא כל נדר מותר, אלא רק נדר של קדושה, נדר של בית הכנסת. יכול להיות, אני מראה מוצפי, אמר יודע, בסדר, בסדר, אבל לא כל נדרים. טוב, אנחנו, לא, גם כל נדרי יש על זה עניינים אחרים למה עושים את זה, יש על זה עריכות גדולה מאוד, תסתכל בקדוש מציון, למה מקפידים לעשות את זה דווקא בערב יום כיפור, לפני השקיעה. אנחנו, יש מישהו שצריך לעשות מחירה של הנרות? אני סיימתי. ושאלת, איזה יופי, איזה יופי. אז אני מחילה עוד 30 דקות. יפה, שאלת שאלה יפהפייה, ומי ששואל את השאלה הזאת, זה שוט מעשה חייה. הוא שואל, זכית לכוון, מחר בבוקר תקנה כמה רוגלחים, תחלק בבית הכנסת, שזכית לכוון. שאלה מאוד יפה שאלת, והוא משיב ששם הכנס הוא לא במקום המצווה, אלא על זה שהוא ציער אותו. זה לא דמי המצווה, אלא זה שהוא צייר אותו, לכן אני משלם.